תודה רבה לכל שרי המשקים למיניהם. טוב, היום אנחנו נשלים את הנקודה שאנחנו עוסקים בה. נשלים את הנקודה ביחס ללימוד תורה. כמו שהזכרנו אתמול, עסקנו בזה בשיעור הרמב"ן על התורה, אבל חשוב אולי להזכיר את הדברים גם פה בבניין אמונה. בדברי הרמח"ל, בהקדמתו לספר דרך עץ חיים, בסוף ספר מסיעת ישרים, יש ספר דרך עץ חיים, הקדמה לספר פתחי חוכמה, המיוסד על ספר עץ חיים לרבי חיים ויטל, שאת הספר, את המאמר הזה דרך עץ חיים, חיבר הרמח"ל. אז אנחנו נלמד את הדברים הראשונים שקשורים לעניין שלנו. מאמר חשוב מאוד, מומלץ ככה, יש הרבה דברים שאדם נמצא בבית המדרש, הוא אומר, אני פעם צריך ללמוד את זה. כשיהיה לי זמן, אני אלמד את זה. אתם מכירים את זה, בית המדרש. אדם עושה עצמו רשימות, מה הוא צריך ללמוד כשיהיה לו זמן? אז אחד הדברים שכדאי ללמוד כשיהיה זמן, זה זה. זה מאמר דרך עץ החיים. דרך עץ חיים.
זה לא חלק מסיעת ישרים?
לא, מאמר בפני עצמו. אז אנחנו נלמד את החלק הראשון, ממש ההתחלה של המאמר, של המאמר הזה. שבעצם מה שהתברר במאמר הזה, זה מה זה תורה. רק בשפה של הרמח"ל, בסגנון של הרמח"ל. אבל בעצם אותם עקרונות שכבר ראינו, רק אני חושב הדברים כאן הם מאוד מתוקים, מאוד יפים, מאוד חשובים. אז אחרי כל מה שלמדנו זה יהיה ברור, אני מקווה. יוצר האדם ומנהיגו, הוא עשה ויכוננהו, מוכן להבין ולהשכיל השכלה גדולה יותר ממלאכי השרת. קודם כל, כדי להבין בכלל מי אנחנו. האדם, נכון שהמלאך, כמו שאמרנו היום באורות התורה, המלאך הוא יותר גדול מן האדם, אבל נשמת האדם, הפוטנציאל הסגולי הנמצא באדם, הפוטנציאל הסגולי האלוקי הנמצא באדם, הוא יותר מהמלאך. ולכן האדם, יש לו הכנה, יש לו הכשרה, מתוך האופי שהקדוש ברוך הוא ברא אותו, להגיע להשכלה יותר גדולה מאשר מלאכי השרת. עד כדי כך. יוצר האדם ומנהיגו, הוא עשהו ויכוננהו, מוכן להבין ולהשכיל השכלה גדולה יותר ממלאכי השרת. וכבר אמרו רבותינו זכרונם לברכה, אמר להם הקדוש ברוך הוא למלאכי השרת, חוכמתו מרובה משלכם. וכאשר יחפוץ בתבונה על פי דרכו, כלומר על פי האופי שלו, הטבע, היכולות, הכישרונות, שיש להם יתרונות וחסרונות וכו', ינחהו להשיג עד שמי השמיים דברים שהם כבשונו של עולם, שכיסם עתיק יומין. דברים שהם כבושים, נסתרים, סמויים מפני העולם, שהם מקור העולם. אך הנה, טובו בידו. האדם יכול לבחור את טובו בבחירתו החופשית. טובו בידו. זה ביטוי כזה, מופיע ברב, כרגע אני זוכר לומר כמה פעמים, בידו טובו, או טובו בידו. כלומר, הטוב הפוטנציאלי הנמצא באדם, תלוי באדם. האדם יבחר לגלות את הטוב הזה, מה טוב מה נעים, לא יבחר, חבל, איבד, פספס, לא רוצים לכוח אל הפועל. אך הנה טובו בידו, ולא משפט הבחירה לאדם, להתחכם ולדעת מצד אחד, או להישאר ערום מכל חוכמה, אגם שהלב והשכל בקרב גופו. יש לאדם כישרון, הוא מחליט האם הוא מוציא אותו מהכוח לפועל או לא. עכשיו אנחנו נכנסים אלינו, ובואו נראה איך הדברים שלמדנו זה ממש בדיוק מה שכתוב פה. רק אולי כאן בשפה קצת יותר קבלית, יותר פנימית, אבל זה אותם הדברים בדיוק. וזה תראה, כי שניים הם בתכונה אחת נבראו. שכל האדם והתורה המשכלת אותו. כשאדם לומד תורה, כשאדם ישראל לומד תורה, זה לא איזשהו מפגש, נשתמש בלשון המהר"ל, מקרי. אלא זה מפגש עצמי. כלומר, זה לא מפגש בין שני כוחות שבאמת אין ביניהם קשר. אלא זה מפגש בין שני כוחות שהם אותו דבר. הם אותו המטבע, רק שני צדדים של המטבע. אז הקדוש ברוך הוא, כשהוא ברא את העולם, אם אפשר לומר, נקרא לזה בשפה שאלתותית, לקדוש ברוך הוא יש אפסנאות, נקרא לזה אפסנאות של אינסוף אלוהי. האינסוף האלוהי. וכמובן, כל אינסוף אלוהי יש לו את הלבוש שלו. האינסוף האלוהי מצד עצמו הוא אינסוף. אבל האינסוף האלוהי, כשהוא מתלבש, אז הוא מתלבש בצורות שונות. אז הוא מתלבש בדומם לסוגיו, צומח לסוגיו, חי לסוגיו וכו'. אז כשהקדוש ברוך הוא, אם אפשר לומר, ילביש סוף על אינסוף, אז יש בריאות כאלה יש אין סוף, שעטוף בסוף, שהוא מאותו מין. ומאותו המין יוצאים כל מיני צדדים, או כל מיני פרטים, או כל מיני הופעות. אז יש שניים שהם נבראו באותה תכונה. כלומר, זה אותו אינסוף אלוהי, עם אותה המעטפת או התאמה. הייתי אפילו אומר בשביל להסביר יותר מדויק, זהות. ממש אותה תכונה, זה מין תאומים סיאמים כאלה. וזה תראה. זה קשור, עם ישראל וארץ ישראל, וכאן עם ישראל והתורה. ישראל קודשא בריך הוא ואורייתא קשורים דה בדה. והם, ועל העניין שלנו, שאנחנו רוצים לגעת בנקודה שנקראת לימוד תורה, דווקא בנושא הספציפי הזה בתורה, לימוד תורה, וזה תראה כי שניים בתכונה אחת נבראו. שכל האדם והתורה המשכלת אותו. כלומר, השכל של האדם, הדבר הכי מתאים, אם אפשר לומר, לשכל של האדם, זה התורה. והדבר הכי מתאים לתורה, זה השכל של האדם הישראלי. אם אנחנו רוצים שיהיה מפגש בין שני כוחות תואמים, אפילו הייתי אומר זהים, מבחינה מסוימת, זה התורה וישראל. לא ברמת האינטליגנציה, לא ברמת יכולת הריכוז, ברמת ההתאמה במהות. כלומר, כל אדם יכול ללמוד הרבה חוכמות. כל אחד לפי יכולת הלמידה שלו, הכוחות שיש לו, וכו'. אבל כאן מדובר על, על קשר מהותי, על מהות אחת, על תכונה אחת. המילה תכונה זה מלשון תוכן. תוכן זה מלשון תיקן, תף, כף, נון. איך הקדוש ברוך הוא תיקן, לא בקוף, אלא תיקן, הכין את המציאות. אז הקדוש ברוך הכין שתי מציאויות שהן בעצם באותו תוכן. הן בעצם באותה תכונה. שכל האדם והתורה המשכלת אותו. ולכן אין דבר יותר טבעי, אין דבר יותר, יותר אמיתי, מאשר אדם ישראל הלומד תורה. למה אדם ישראל שלומד תורה הוא מרגיש שמח? הוא מרגיש טוב? כי הוא פשוט נפגש עם עצמו. זה פשוט הוא. סוף סוף, הוא, הוא. סוף סוף, הוא, סוף סוף, נקודותיים, הוא, מקף, הוא. זה התכוונתי להם. סוף סוף, הוא, הוא. התורה והוא, זה דבר אחד. על התורה נאמר, מתקדם הרמח"ל, הלא כל דברי כאש נאום השם. אומר הרב, אומר הרמח"ל, והודיענו בזה, כי אמת הדבר שהתורה היא ממש אור אחד, ניתן לישראל לאור בו. עכשיו בואו נתחבר לאורות הקודש, ומשה בהשכמה עלה והשכמה ירד, וכל מה שלמדנו. והודיענו בזה, כי אמת הדבר שהתורה היא ממש אור אחד, ניתן לישראל לאור בו. כי לא כחוכמות הנוכריות וידיעות החול, הנה הפסקה הראשונה באורות הקודש, שלמדנו, שאינן אלא ידיעת דבר מה, אשר ישיג השכל בתורכו, מלמטה למעלה, מה שקרא הרב חוכמה מציירת. אך התורה, להבדיל מכל זה, להבדיל באיכות, לא בכמות, אך התורה, הנה קודשי, אשר למציאות גבוהה בגובה מרומים, התורה יוצרת, לא מציירת, ומשה בהשכמה עלה, שמי שמיים, גובה מרומים, וכאשר יעסוק בה האדם למטה, אור היא אשר תאיר בנשמתו להגיע אותו אל גנזי מרומים. התורה היא איזשהו מקור אור, וישראל בנשמתו, נשמת ישראל היא מקור אור, וכשמקור האור הזה נפגש עם מקור האור הזה, יש פיצוץ, כמו שאמרנו. מה קורה כשאתה, אפשר לומר, מחבר שני... נקרא לזה כוחות, שני חוטי חשמל, נסביר את זה ברמה הזאת, שיש בהם זרם חשמלי. מה קורה כשהם נפגשים? קיצוץ. זיק. כלומר, פתאום העוצמות של שני הכוחות האלה נפגשים ויוצאים אל הפועל. כמובן, כאן מדובר על פיצוץ חיובי. כן? וכאשר יעסוק באדם למטה, כלומר, התורה בשמי שמיים, משה בהשכמה עלה, בהשכמה ירד, הוריד אותה כפי שהיא בשמי שמיים. וכשהאדם פה למטה, ישראל, נפגש עם המציאות שנקרא תורה, כאשר יעסוק באדם למטה, אור היא אשר תאיר בנשמתו להגיע אותו אל גנזי מרומים. עוד פעם, בואו לא נדמיין את זה ברמה של ילד בגן של ארץ ושמיים, למעלה ולמטה, אלא ברמה של מהות ומעטפת, עיקר וטפל. ברמה הזאת נדבר על גנזי מרומים מול למטה. אור ישר תאיר בנשמתו להגיע אותו אל גנזי מרומים, גנזי הבורא יתברך שמו, בדרך הערה ופעולה חזקה אשר היא פועלת בה. איזה מין מכת חשמל כזאת. המפגש בין ישראל לתורה זה מכת חשמל. זה הכור האטומי של, של העולם, של המציאות. והוא דבר החכם שלמה במשלה, ותורה אור. מה זאת אומרת נר מצווה תורה אור? אור ממש. אתם זוכרים את המערה על שכל עליון? ולא מצווה שתלויה בזמן, מה שדיברנו אתמול, תורה נצח. אבל נצח גם שמופיע בזמן. תלמוד תורה כנגד כולם, שתי הבחינות. אז כאן זה הבחינה העליונה יותר. ותורה אור, אור ממש. ולא חוכמה לבד. ולא שמראה אור בדרך דמיון. אלא אור ממש. כי זו מציאותה למעלה. תראו את המשפט הבא. ובהיכנסה בנשמה, כשאדם מישראל לומד תורה, ואז בעצם יש מפגש בין תורה, בין תורתו, בין התורה לבין נשמתו, ובהיכנסה בנשמה, ייכנס אור בה, כאשר ייכנס ניצוץ השמש באחד הבתים. איזה משל. הקרן של השמש, שמהקרן הזאת יצא ניצוץ מהקרן, הניצוץ הזה הוא ניצוץ מהשמש. אז התכונה של השמש נמצאת בניצוץ. נכון שהניצוץ הוא לא השמש. אבל זה ניצוץ מעין השמש. לא אמרנו שקרן השמש זה שמש. לא אמרנו שניצוץ הקרן זה קרן או שמש. אבל הטבע הנמצא בשמש נמצא בתמצית בקטן בניצוץ. אז הטבע, אם אפשר לומר ככה, חס ושלום, הטבע האלוקי, התכונה האלוקית, היא נמצאת בבריאה שנקראת תורה. וכשאנחנו ישראל נבראנו באותה התכונה, ושכלנו, זאת התכונה יותר מדויקת שמתאימה למפגש הזה עם התורה, כשיש את החיבור הזה, את המפגש הזה, אז ייכנס אור בה כאשר ייכנס ניצוץ השמש באחד הבתים. בואו נתחבר למה שאמרנו במערב. יש פעולות טבעיות, יש פעולות אלוהיות בטבע, יש פעולות אלוהיות מעל הטבע. עכשיו זה מובן, או יותר מובן, יש פעולות אלוהיות שמעל הטבע. אז אדם כחי בטבע, יכול להיפגש עם איזושהי הופעה אלוהית שהיא על טבע. אמנם ניצוץ, אמנם קרן, בסדר. אבל המהות הנמצאת בניצוץ או בקרן, היא אותה המהות של השמש. התכונה של השמש נמצאת בניצוץ. הדומה מולי דומה. אז כשאדם לומד תורה, מה קורה לנשמתו, מה קורה לו? ייכנס אור בה כאשר ייכנס ניצוץ השמש באחד הבתים. להבין מה אנחנו עוסקים, להבין מה אנחנו עוסקים. בסדר עד לפה? עד לפה בעצם זה מובן, כי זה דברים שכבר עסקנו בהם אולי בהגדרות אחרות, או מהסתכלויות אחרות, אבל זה אותו עיקרון בדיוק. אם לא מבינים, נא להגיד. מה? לא הבנתי. הנטו, חשבתי שתגיד הפוך, שהברוטו הוא חלק מהנטו. לא הבנתי את הנמשל. כן, אבל ברוטו במובן שהשתמשנו בו זה שוליים, זה תפל. אבל הקדוש ברוך הוא אין בו ברוטו, רק נטו. הייתי אומר ככה, יש נטו גדול ויש נטו קטן. הנטו שאנחנו פוגשים הוא נטו קטן ביחס לנטו. בסדר. בוא נאמר ככה, אם אני עשיתי עבודה יומיים, קיבלתי עליה סכום כלכלי, כל שקל בסכום הכללי הזה, נגיד קיבלתי 100 שקלים, כל שקל מתוך ה-100 שקלים, יש בו את, אפשר לומר, את הניצוץ של העבודה כולה. אז נכון שזה רק שקל, אבל זה שקל מהכולל. זה שקל מהכל. זה לא שקל, כלומר זה איזשהו פרט אחר. זה בדבר קטן, איך הרב כותב באורות, עדיף דבר קטן שהוא שריד מדבר גדול, עדיף שיהיה שריד קטן מדבר גדול, מאשר דבר קטן שלם. מכירים את הביטוי הזה ברב? לא? אני צריך עומד לרבותיי. זה ביטוי מתוק מאוד, מאורות. לא זוכר בדיוק איפה זה, לא נמצא את זה. אורות התחייה, פסקה י' ד'. הפסקה עצמה היא פסקה מאוד יסודית, אבל רק משפט אחד. לא צריך ספר, משפט אחד. שריד קטן מדבר גדול, הוא יקר ומעולה מדבר קטן שלם. יש לך, נגיד, אופניים תקינות, ומטוס מקולקל. מה יותר גדול? אופניים תקינות או מטוס מקולקל? אם המטוס מקולקל אפשר לעשות כלום, מקסימום משחק איתו בגן השעשויים. אופניים אתה יכול להתקדם. כן, אבל זאת הבדלה סוגית. יש תוצאה של פעולה שעדיף אופניים תקינות משם מטוס מקולקל, נכון. אבל כשהמטוס יתוקן, מה אתה משם מטוס לאופניים? אז עדיף שיהיה קלקול במטוס שראוי לתיקון ובסוף הוא יתוקן, מאשר שיהיו לי אופניים שלמות. למרות שהמכנה המשותף לשניהם שהם כלי תחבורה, כאן מדובר על פערים אחרים, הרבה יותר גדולים מבחינת האיכות. אז שריד קטן מדבר גדול, הוא יקר ומעולה מדבר קטן שלם. דבר קטן, במהותו הוא קטן. אז גם כשהוא שלם, הוא קטן. דבר גדול, במהותו הוא גדול. אז גם כשהוא לא יוצא לפועל, הוא יוצא חלקי, הוא נשאר שריד קטן מהדבר הגדול, אבל הקוטן הזה זה חלק מגדול. בואו ניתן דוגמה פשוטה. מה שווה יותר? אבן גדולה, אבן חגילה, אבן חגילה גדולה, או חתיכת זהב מגוש זהב. יש לי אבן ששוקלת קילו, ויש לי גרם זהב. הגרם זהב הזה הוא גרם מקילו זהב. אז שריד קטן מדבר גדול, הוא יקר, הוא מעולה מדבר קטן שלם. מובן? יש לזה הרבה השלכות דרך אגב. הכוזרי גם מדבר על זה, ביחס שבין ישראל ואומות העולם, בגלות. שם ישראל בגלות זה שריד קטן מדבר גדול. העצמות היבשות, השם הוא מדבר על... יש למישהו כוזרי פה? הנה, כאן למעלה. גם פסקה חשובה מאוד שמה. מאמר שני, פסקה למד. כשהכוזרים מבין שבגלות אנחנו בלי ראש ובלי לב, אם כן אינכם היום כי עם גוף ולא ראש ובלא לב, טוב צריך להבין את המשל, אומר החבר, כן הדבר כאשר אמרת, גדולה מזאת, אף לא גוף, כי אם איברים מפוזרים מעין העצמות היבשות, אשר ראה יחזקאל במראה. עכשיו שימו לב מה עונה רבי יהודה הלוי. אולי מלך הכוזרים, מאמר שני למד. אמנם, אולי מלך הכוזרים, העצמות האין, בגלות, שמבשות, מפוזרות, אין ראש, אין לב, אין גוף שלם, יש גוף מפוזר. העצמות האין, אשר נשתייר בהן דבר מה, מטבע בעל החיים, ואשר שימשו לפנים כלים לראש וללב, לרוח, לנפש ולשכל, טובות אין מן הגופות המגולפות, מאבני שיש ומאבני גיר, אשר ראשים להם ועיניים ואוזניים וכל עברי החי, אך מעולם לא הייתה בהם רוח חיים ולא ייתכן כדי שכון בהן. תגיד מה עדיף? עדיף בובה שלמה בבובת במוזון השעבה, בובת אדם שלמה משעבה, או עדיף אדם ישן. עדיף בובת שעבה מדברת, או אדם לא יכול לדבר. מה אתה משווה בכלל? יש מציאות שאין בה רוח חיים בכלל. אז אין ברוח חיים, אז היא דבר גדול ברוח חיים. אבל יש מציאות שיש ברוח חיים, אבל כרגע זה שריד קטן. אז מה אתה משווה? העצמות ההן שלנו, של עם ישראל בגלות, אשר נשתייר בהן דבר מה מטבע בעל החיים וכו', טובות הן מן הגופות המגולפות מאבני שיש ומאבני גיר, אשר ראשים להם ועיניים ואוזניים וכל עברי החי, אך מעולם לא הייתה בהם רוח חיים, ולא ייתכן כי תשכון בהן, כי צורות מחוקות הן. יש שם חיקוי. צורות הדומות לאדם, אך אדם אינן. אמר חוזרי כדבריך כנו, הנמשל, אמר חבר, האומות המתות אשר ניסו לחכות את האומה החיה. הגיעו לכל היותר לדמיון חיצוני. הקימו בתים לאלוה, אבל אלוה לא התגלה שם. קיבלו פרישות, אבל לא שרתה להם נבואה, וכו'. אז מה עדיף? עדיף בובה שלמה של אדם במוזיאון השעווה, שמדברת מדיסק של מחשב, או עדיף אדם שכרגע הוא צרוד, הוא לא יכול לדבר. ברור מה עדיף. אותו דבר כאן. שריד קטן מדבר גדול, הוא יקר ומעולה מדבר קטן שלם. אז גם במצבים קשים שעם ישראל בגלות, אנחנו שריד קטן מדבר גדול. אותו דבר הגענו לזה, האש. זה קרן, זה ניצוץ. ובהיכנסה בנשמה, ייכנס אור בה, כאשר ייכנס ניצוץ השמש באחד הבתים. למה? כי התכונה של השמש נמצאת בניצוץ. התכונה שבשריד הקטן היא התכונה של הדבר הגדול. אז השריד הקטן מהדבר הגדול עדיף מדבר קטן שלם. שזה הרבה השלכות, דרך אגב, לעיקרון הזה. טוב, נתקדם. ואף גם זאת, יותר מזה, זה לא סתם שהתורה היא אור ולא רק חוכמה, כלומר, התורה היא אינסוף אלוהי, וכשאדם לישראל לומד תורה, אז הוא נפגש עם האינסוף הזה, כמו שכבר למדנו. ואף גם זאת, יותר מזה, הנה בדקדוק גדול נמשלה לאש, ובהשוואה מדוקדקת. למה ירמיהו הנביא קורא לתורה אש, הלא כל דברי כאש? למה הקדוש ברוך הוא ממשיל בין תורה לאש? מה התכונה של האש? רבותיי, בואו ניקח קצת מוסר, קצת מוסר אלינו. מה התכונה של האש? דברים מתוקים ממש. ואף גם זאת, הנה בדקדוק גדול נמשלה לאש ובהשוואה מדוקדקת. כלומר, כי כאשר תראה הגחלת שאינה מלהבה. יש שני מצבים באש. ניקח את המדורה. מדורה כמשל. לא יודע אם מישהו ראה את הילדים שאספו את העצים לפני ל"ג בעומר, אז הכינו כזאת פירמידה ענקית כזאת. ענקית ממש. אז כשמדליקים את, את האש, אז הכל משתלב כזה, כולם מבסוטים, מוחאים כפיים, איזה גובה, איזה גודל. מה קורה אחרי כמה דקות? האש נאחזת בטרסות האלה, איך זה נקרא? ברפסודות האלה, ואז הכל נופל, ואז מתחילים להיווצר גחלים. נכון? עכשיו, כל אחד מהיושבים כאן נראה לי יודע שאי אפשר להכין תפוחי אדמה במדורה כשאנחנו בשלב ההדלקה של האש שהכל ככה מתפרץ למעלה. אם אין גחלים, אז אי אפשר להכין תפוחי אדמה. כלומר, צריך להגיע לגחלים, רגע, אבל בגחלים, כשהגענו לשלב הגחלים, אז המדורה היא כמעט בגובה הקרקע. נו, אז מה יותר גדול? הפירמידה שהייתה בהתחלה שהאש השתלבה, או הגחלים שעכשיו נשארו כאן והם לוחשות? אומר הרמח"ל, התורה נמשלה לאש, זה מדויק. כי כאשר תראה הגחלת שאינה מלהבה, אתה רואה גחלת. אתה רואה עצים שנהפכו עכשיו ל... איך קוראים לזה בחנות? גחלים, לגחלים. והשלהבת היא בתוכה, כמוסה וסגורה. אתה לא רואה התפרצות של האש, של הלהבות. אבל מה אנחנו יודעים? שאיפה האש הכמותית שהתפזרה בהתחלה, בגובה, עכשיו היא מרוכזת בתמצית. חוק שימור אנרגיה, נכון? אז לאן נעלמה, האש הזאת? היא לא נעלמה. היא פשוט עברה. מאנרגיית גובה למדנו פעם. פה זה לא אנרגיה קינטית, לא יודע איך לקרוא לאנרגיה הזאת, אנרגיית חום. קראת אנרגיית חום. אז מאנרגיית גובה, נגיד זה ככה, זה לא מילים מדויקות, היא הפכה עכשיו לאנרגיה, אנרגיית חום. כלומר, ממצב שבו האש התפשטה כמותית, עכשיו היא מרוכזת באופן תמציתי, באופן איכותי. אז התורה היא כמו גחלת. קודם וריק האש. מה זאת אומרת? והשלבת היא בתוכה כמוסה וסגורה. אני אומר את זה במשל הבא. אדם בא לבית המדרש, רואה ספרייה. הנה, רואה ספרייה. אתה רואה פה להבות? אתה רואה פה עשן? אדם מצפה לפעמים לראות זיקוקים, רעש, ברק, קול שופר. הר סיני הוא רוצה לראות. מה הוא רואה? ספרים. נחים, יושבים במנוחה. נכון, אבל בתוך הספרות הזאת יש נשמה. יש קרן של הניצוץ, אפשר לומר האלוהי. יש ניצוץ של הקרן האלוהית. וזה, והניצוץ הזה, הוא נמצא באופן כמוס, הוא סגור. יש שם שלהבת, יש בתוך האותיות האלה של התורה, שלהבת פנימית, שכשהספר סגור, ואני לא לומד אותו, אני לא רואה כלום. אבל כשאני מתחיל לנפנף, כמו שאז אמרנו באותו שיעור, כשאני מתחיל לנפנף, אז מה אני, פתאום אני רואה, רגע, הנה הלהבה. הבאת את הפוך האדמה. הכל יוצא, הכל נמצא. אלא מה צריך פשוט לעשות? לנפנף. זה הכל. באנו לישיבה כדי לנפנף. את מה לנפנף? את עצמנו. באנו אנחנו לעבור נפנוף ביחס לתורה. ואז פתאום השלבת הפנימית שלנו, שהיא בעצם השלבת הפנימית שנמצאת בתורה, זה אותו דבר. ואז באמת זה מה שקורה. האדם ישראל לא לומד תורה, פתאום כל החיים שלו מתחילים להיות מנופנפים במובן החיובי של המילה. זה מה שכותב הרמח"ל. כי כאשר תראה הגחלת שאינה מלהבה, והשלבת היא בתוכה כמוסה וסגורה, אשר באפיח בה, נפנוף, אז תתפשט ותתלהב, ותצא מתרחבת והולכת, ובשלבת ההיא נראים כמה מיני גוונים, זאת עוד נקודה. כמה גוונים יש לאש, כמה צבעים. מה שלא נראה בתחילה בגחלת, והכל מן הגחלת יוצא, ותשאל ילד קטן, תגיד מה עדיף, המדורה בשלב הראשון של הפירמידה, או המדורה בשלב של הגחלים? מה אגיד לך? פירמידה? איזה רושם זה עושה? כמה נפח זה תופס? איזה גובה השלבת מגיעה? כן, אבל אי אפשר להכין תפוח אדמה. תפוח אדמה מכינים רק כשיש גחלים. כי אז באמת האש היא ריכוזית, היא תמציתית, היא לא מתפשטת כמותית, היא מרוכזת איכותית. אותו דבר התורה. כן, התורה הזאת אשר לפנינו, רבותיי, להבין במה אנחנו זוכרים לעסוק, ברוך השם. כן, התורה הזאת אשר לפנינו. כי כל מילותיה ואותיותיה כמו גחלת הן, אשר בהצית אותם, כן כאשר הן, לא יראו, כי הם גחלים וגם כמעט עמומות. אדם נכנס לבית המדרש, סליחה שאני משתמש בביטויים שאני לא מסכים עם שום מילה, זה נראה לו מקום מאוד משעמם, מאוד מת. אנשים יושבים, רכונים על הספרים, פתאום איזה מישהו צועק מתוך התלהבות, אחרי זה חשוב חוזר לספר. נראה מקום משעמם. איפה הציסה? איפה הפעולה? איפה העשייה? ככה זה נראה. האדם חושב שמשהו יכול אחרי זה להציג בתערוכה. מסה. נגר, עשה שולחן, יכול להציג בתערוכה שולחן. ואדם לא עומד תורה, איזה תערוכה יכול לעשות מזה? קלסרים? מה? אז התורה נראית כמו איזה חס ושלום, דבר כזה יבש. דבר כזה, לא רוצה להגיד מת חס ושלום. גחלים עמומות. זה טעות. אשר בהצית אותם, כן כאשר הן, לא יראו, כי הם גחלים וגם כמעט עמומות. ומי שישתדל לעסוק בה, מבחינת עסק, לא כאיזה משהו חד פעמי כזה, עסק, לעסוק בדבר תורה, אז תתלהב מכל עוד שלהבת גדולה ממולאה בכמה גוונים. אי אפשר להסביר את המילים האלה. מה זה אור של תורה? מה זה הערת הנשמה מתוך העיסוק בתורה? אין הידיעות העומדות צפונות בתוך האות ההיא. וכבר פרשו זה בספר הזוהר על א' ב', ואין הדבר משל אל עצמי כפשוטו ממש. כי כל האותיות, בואו נקרא קצת קבלה, קצת להבין מה אנחנו לא מבינים. כי כל האותיות שאנו רואים בתורה, כולן מורות על 22 אורות הנמצאים למעלה. והאורות ההם העליונים מזהירים על האותיות. ומכאן נמשכה קדושת התורה. קדושת ספר התורה, מה שנקרא בספרים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם באותיות. מי ששומע את הרב צוקרמן יודע לפחות או שומע או את הדברים האלה. ומכאן נמשכה קדושת התורה, קדושת ספר התורה ותפילין ומזוזות וכל כתבי הקודש. ולפי הקדושה שבה נכתבים, כך תגדל ההשראה והערה של האורות ההם על אותיותיהם. האותיות פה זה דיו על קלף, אבל זה לא זה. משהו אחר לגמרי. ולכך ספר תורה שיש בו פסול אחד נפסל כולו, כי אין הערה עומדת עליו כראוי. שתימשך ממנו הקדושה לעם בכוח הקריאה בו. כלומר, השפע מלמעלה למטה חסר. ונשוב לעניין, כי האורות עומדים על האותיות, ובאותם האורות כלולות כל הבחינות הפרטיות שיש על כל עוד ועוד כאשר זכרתי. אך אין מגיע לנשמת הרואה את האותיות האלה, אלא אור אחד סתום כמו הגחלת. כך אנחנו נפגשים בהתחלה עם התורה. אך כשמשתדל האדם להבין, כמו ניקח דוגמה, אדם מתחיל ללמוד סוגיה בגמרא, זה כמו גחלת סתומה כזאת. הוא רואה את הסוגיה כאיזה בלוק, כאיזה גוש. הוא עומד מחוץ לדברים. אפילו ברמת החוכמה. לאט לאט הוא מתחיל לפצח את הדברים. לאט לאט מקלף, מסלק, עושה סדר, מנתח, מברר. אחרי שהוא עשה את כל זה במשך תקופה, ואז הוא רואה את הסוגיה, אחרי שקילף את כל הזה, ורואה את האורות שצומחים מהסוגיה, וואו. לך תסביר את התענוג יכול להיות לאדם, שהגיע לשלב קליטת האורות, לאדם שהוא עכשיו בשלב הראשון, שהוא נפגש עם, עם הטקסט. זה לא ממין הנושא, זה לא מין העניין. זה משהו אחר לגמרי.
אני לא אגיד שזה רק תענוג שכלי.
כי זה לא רק חס ושלום.
לא, איך בן אדם כאילו...
זה לא תענוג שכלי, חס ושלום. חס ושלום. אני יכול לברוח לחמש דקות? חמש דקות. אני נוהג לא לברוח בשיעור הזה, אבל אני אברח חמש דקות. אתמול, השבוע, זה 40 שנה למלחמת ששת הימים. אז יש בגלי צהל תוכנית חדשות בין 7 ל-8 בבוקר. וכנראה שיש שם פינה, השבוע שמעתי אתמול, יש פינה כנראה, כמה דקות, בין 7 ל-8, שבהם עוסקים בכל מיני סוגיות שקשורות למלחמת ששת הימים. אתמול הייתה סוגיה מאוד מעניינת, לכן שמתי את האוזן, הקשבתי. הסוגיה הייתה, איך להתייחס לשירים שנכתבו אחרי הניצחון הגדול במלחמה. כל מיני שירי ירושלים, מה שקורה. איך להתייחס לזה? לא רוצה להזכיר שמות, למרות שעל הלשון שלי להזכיר. היה שם אחד, עיתונאי אחד, עיתונאי ותיק, ידוע, מקובל כנראה מאוד, שאבא שלו היה אחד מהכותבים את השירים בימים ההם. אותו עיתונאי היה בן 7, אז כנראה הוא היה היום בן 47, ואבא שלו כתב שירים. אחד מהשירים שאבא שלו כתב, למשל, זה על קבר רחל. ראי רחל ראי, בני עכשיו הוא לגבולה. או עוד מחבר אחד חיבר איזשהו שיר בבל וואד, לנצחת בליבנו, וכו', כל השירים שאנחנו מכירים. טוב, אז אתמול עשו דיון על השירים האלה. איך להתייחס על שירי, לשירי ירושלים? אמר אותו עיתונאי, ממש על הלשון שלי להגיד כמה כינויים, השירים האלה הם שירים מטומטמים. מצטט. שירים מטומטמים. בבל וואד? לנצחת בליבנו? מה אנחנו קשורים לבבל וואד בכלל? קבר אחר? סתם כבשנו שטח של ערבים. מה זה קשור אלינו בכלל? אמר בחוצפתו יותר מזה. שחלק מהשירים האלה בכלל שירים שלוחמי המלחמה כתבו או הלחינו לאהובותיהם ברמה הרומנטית. או למשל שחלק מהשירים בכלל המילים הם לא העיקר, אלא העיקר זה הלחן. אז כשהלחן היה צריך להתאים לאיזושהי מילה, אז תחפו איזושהי מילה. אבל בעצם העיקר זה המנגינה בכלל. בקיצור, המסקנה שלו מכל העניין הזה, מישהו שמע את זה אתמול? לא. מוקדמת. המסקנה, לא, התפעל במכון מאיר, זה נפלא מאוד. אשריכם ישראל, חובה להתמיד בזה מי שמסוגל. לא, לא, רצינות. הלוואי שהייתי יכול. בקיצור, המסקנה שלו הייתה, אני אומר את זה בשפה חילונית לחלוטין, שהיום אחרי 40 שנה, השכל האנושי שלנו והריאליות המעשית של החיים, של המציאות, גילו לנו שהאופוריה שהיינו אחרי מלחמת ששת הימים, היא הייתה טעות. ולכן, אני הולך עוד שלב אחד, הבעיה הגדולה ביותר שהחברה הישראלית ניצבת בפניה כבר 40 שנה, זה הניצחון הגדול במלחמת ששת הימים. לפני 7 שנים היה עיתון, אחד העיתונים המרכזיים היום בישראל, הוציא מוסף 50 שנה למדינה, מה שנקרא יובל. שאלו אנשים מאוד בכירים בחברה הישראלית, שאלו מה ההישג הגדול ביותר אחרי 50 שנה ומה הכישלון ביותר, הכישלון הגדול ביותר. אמר שר המשפטים דאז שהכישלון הגדול ביותר זה הניצחון במלחמת ששת הימים, שסיבך אותנו בבעיה הערבית שאנחנו מתבחבשים עליה כבר 40 שנה. קרי, כיבוש ירושלים וישע, סיבך אותנו בבעיה, קוראים לה בטעות, פלסטינאי. עכשיו, עד לכאן, דבר גלי צהל. עכשיו, מה אני רוצה להגיד על זה? מה התורה אומר על זה? לא שאני מתיימר להגיד התורה, אבל מה, איך צריך להסתכל על זה? כשאני שמעתי את זה, אמרתי, רגע, אם זה ככה, אם המשוררים, או הבנים של המשוררים, אומרים את מה שאומרים על זה שבעצם כל השירים האלה הם שירי טעות בכלל, אז אולי אסור לשיר יותר את השירים האלה. אמרתי לעצמי הפוך על הפוך. מה קרה בעצם מלחמת ששת הימים? וזה אפשר לשמוע בכל העדויות הכתובות ובעל פה. במלחמת ששת הימים, עם ישראל שהגיע לישע ובעיקר להר הבית ולכותל ירושלים, מה שקרה לו זאת הנשמה שלו התפרצה. הוא לא שלט על זה. הנשמה הישראלית הופיעה כמו שקראנו כאן בשיחו בכל נפלאותיו, מי שזוכר. לא השכל שלך ולא החושים שלך. הנשמה שלך התפרצה. וחלק מהתפרצות הנשמה הופיע אחר כך בכתיבת שירים והלחנת לחנים לשירים האלה. ולכן מי שכתב את השירים האלה זה בכלל לא משוררים. זה ריבונו של עולם כתב דרכם. אלא מה? הקדוש ברוך הוא כביכול, אני עכשיו נהפך, אני לא יודע איך להגדיר את עצמי, הקדוש ברוך הוא השתמש באותם האנשים שיש להם את הכישרונות באותם ימים. ואמר, לזה יש כישרון כתיבה, לזה יש כישרון הלחנה, בוא נדחוף לו שיר בתוך הפה. ככה צריך להסתכל על זה. ואחרי 40 שנה, שעוקרים את הנשמה, ומתבוננים על המציאות רק בממד של שכל, ושל מעשה ריאלי, מה שנקרא ריאלי פוליטי, אז ברור שהשירים האלה הם נראים עזועים לגמרי. כי במחד של 40 שנה כבר, הנשמה, כבר קיבית את הנשמה, עטפת אותה. הגחלת הישראלית התפרצה. נשמת התורה נמצאת בישראל התפרצה. נשמת ישראל נמצאת בישראל התפרצה. ולפריצה הזאת היו כל מיני לבושים. אחד הלבושים זה שירים. זה דוגמה. וכל זה כמשל אני אומר, יש דברים הרבה יותר חמורים מה שאמרתי עכשיו. היום. ולכן השכל האנושי והצדדים המעשיים של החיים, הם מנסים לחבות את הנשמה. הם מנסים לעטוף אותה, להחזיר אותה, לגחל את הסמויה הזאת שיהיה עוד ספר בארון. זהו. אבל זה לא יעזור. כי הגחלת לוחשת. כי האש נמצאת שם בפנים. הריכוז האנרגטי הזה נמצא שם. כי אם זה לא היה, אז איך זה היה מתפרץ? יש לי שאלה. למה החתולים לא התפרצו כשהגענו לכותל? ברצינות אני שואל. למה החתולים בירושלים העתיקה לא הגיעו לכותל ולהר הבית והרגישו התעלות נשמה? האמת שאני מאמין שגם החתולים הרגישו את זה. אבל לא, כי לא החרץ כלב לשונו. כשהם ישראל יצא ממצרים, אז אפילו הכלבים הבינו את זה. מה זה יציאת מצרים? כשיציאת העולם, זה חירות העולם. אז איך הכלבים יכולים לנבוח? שבו בשקט. תהיו שותפים למהלך של גאולת העולם. כך מסבירים המפרשים. לכן ברור שכשעם ישראל הגיע להר הבית, ברור שגם החתולים, כמשל, היו שותפים למהלך הזה. כן, אבל למה הם לא חיברו שירים? אני אגיד ככה. כי הקדוש ברוך הוא מתגלה דרך עם ישראל. אז כל מי שמנסה, אם אפשר לומר, לסתום, לעטוף, לחצוץ, בצורה של שכל אנושי, או בצורה של חושים טבעיים, או ריאל פוליטי, וכו', הוא לא יצליח. אז יבוא הבן של המשורר ההוא ויגיד, המזל של אבא שלי, שהייתי בן 7. אבל אם הייתי בן 47, אז עלי מה להגיד, אבא, מה אתה כותב שירים כאלה מטומטמים? כך הוא אמר. וזה עיתונאי בכיר בארץ. נכון, לאתמול בבוקר אני מדבר. וכל זה כדוגמה. כלומר, כשיש התפרצות נשמה, אז אין מקום לשכל להפריע. אין מקום לחושים להפריע. כי זה הנשמה צועקת. הנשמה פשוט יוצאת. יש יציאת נשמה באומן החיובי של המילה. נגיד. אלא מה, אחרי 40 שנה, אתה דן את יציאת הנשמה בממדים המעשיים שלה. מה זאת אומרת, הסתבכנו מה... טוב, למה סתינו עכשיו? למרות שפה אנחנו לא עושים את זה בשיעור הזה. כי להבין את זה. התורה, נחזור לכאן. אך אין מגיע לנשמת הרואה את האותיות ההן, אלא אור אחד סתום כמו הגחלת. אך כשמשתדל האדם להבין, וקורא, וחוזר וקורא, ומתחזק להתבונן, זה בבחירתו האישית של האדם. לפעמים הקדוש ברוך הוא משפריץ את זה מתוכנו, ועל כוחנו, בחינת ניבה ולא ידע מה ניבה. כמו שדיברנו בליל שבועות, מי שזוכר. הפסוק היסודי בדניאל, לסוף דניאל, שכשדניאל שואל את המלאך, תגיד, מה זה כל החזון הזה? אז בסוף המשפט, אחד המשפטים המרכזיים שם, התבררו, אחד הפסוקים, התבררו והתלבנו והצטרפו, רשעים. הרשעים לא יבינו והמשכילים יבינו. אנחנו עוברים תהליך של ברירה, שזה אחד מאחד. ליבון, זה כבר יותר, זה כבר חלק מהבגד. צריפה, זה כבר ממש מציאות אחת. שלוש מדרגות. מסביר הרב שם בממרי הריה. גם ברירה, גם צירוף, גם ליבון. סליחה, גם ברירה, גם ליבון, גם צירוף. והרשעים, במחאות, אנחנו לא פה מחלקים ציונים, אלא אותם אלה שפועלים את הפעולות האלה, הם בכלל לא יודעים מה הם פועלים. הם פועלים נראה להם למטרה אחת. והקדוש ברוך הוא בעצם פועל על ידם למטרה אחרת. נתחבר לסוגיית זרע בהמה, זרע האדם, כל מה שלמדנו. והרשעים לא יבינו. אלה שפועלים לא מבינים, ואלה שלא מבינים למה הרשעים פועלים באמת, גם הם רשעים, גם הם לא מבינים. והמשכילים יבינו. איך הקדוש ברוך הוא משתמש בכוחות, בכישרונות, שנמצאים במציאות, למרות שמופיעים כרגע בצורה, אפילו עד כדי ככה זה שלום של רשעות, לטובת תיקון עולם. רק עוד טיפה. לכן, להבדיל אלף הבדלות מזה, זה בדיוק הקשר לתורה, אותו דבר, ישראל ותורה, אותו דבר. אך שמשתדל האדם להבין וקורא וחוזר וקורא ומתחזק להתבונן, נחזור לנפנוף. כשאנחנו שמים את עצמנו בבית המדרש ומנפנפים את עצמנו דרך לימוד תורה, אז פתאום אתה רואה שהגחלת מתחילה להשתלב, פתאום אתה מזהה את הריכוז האנרגטי שנמצא בפנים. אם זה לא היה, אז איך זה פתאום משתלב? לא, כי אותה עוצמה נמצאת בגחלת. בהתחלה התפזרה כמותית על הפירמידה, נכון? עכשיו היא מרוכזת בגחלים. וזה העיקר, שלב הגחלים זה העיקר. לכן הנה כל כך מתלהטים האורות, ההם, ויוצאים כמו שלבת מן הגחלת. ועל זה אמר התנה, הפוך בה והפוך בה דקולה בה, איזה יופי עכשיו הפשט. מה זה הפוך בה והפוך בה דקולה בה? נפלא. הפוך בה והפוך בה, בקיצור, תנפנף. תשלב את הגחלת, תשלב, תשלב. איך אגב, יש רמה. באחד המקומות הרמה כותב, למה אנחנו מתנועים בתפילה או בלימוד תורה? נכון, אנחנו מתנועים, מי שנוהג להתנועה. למה מתנועים? לפעמים זה בא לנו טבעי כזה. כל מיני פירושים. אז זה על זכר וירא, וינו ויעמדו מרחוק. וינו. אז הוא בא במפרשים, מה זה הוינו או זה? להסיר את כל המפריעים. כן? מסיר את המפריעים. אבל לפי מה שאנחנו אומרים עכשיו, התנועה, האש היא כידוע בתנועה. האפר, כידוע, הוא במנוחה. אנחנו מנענעים את כוח האש שבנו, ואז אנחנו, אם אפשר לומר, מעוררים בכוח התנועה את המנוחה, את האפר. אפר מהם רוח אש. זה הנענוע הזה. אנחנו בעצם מנפנפים את עצמנו. לכן אומרים ככה שיהודים מדברים מהידיים. נכון? קשור כנראה גם לזה קצת. זה הפוך בה והפוך בה דקולה בה. תהפוך את התפוח אדמה שם בגחלים, תהפוך, תהפוך. תנפנף את הגחל. ככה צריך להסתכל על הספרייה, רבותיי, ברמה. פחות מזה אנחנו לא מבינים מה אנחנו עושים פה בכלל. כי צריכים העוסקים להיות הופכים והופכים. עד שתתלהב כמעשה האש ממש. והנה, ביות השלבת מתלהטת? כבר אמרתי שיש בה גם הגוונים מרוקמים, ואז כל אחד מוצא את הגוון שלו, את צבע הלהבה המתאים לו. וכן נמצאים כמה עניינים גדולים נחלים מהשלבת של האור הזה. טוב, נקרא עוד טיפה אם הגענו לפה, עד סוף הפסקה הזאת. אמנם עוד עניין אחר נמצא, כי יש כמה פנים לתורה, וכבר קיבלו הקדמונים שלכל שורש מנשמות ישראל יש כולם בתורה, עד ש-60 ריבו פירושים לכל התורה מחולקים ל-60 ריבו נפשות של ישראל. איזה דברים. וזה נקרא שהתורה מתפוצצת לכמה ניצוצות, כפטיש שפוצץ סלע. שבתחילה מתלהטת, ואז נראים בה כל האורות הראויים לעניין ההוא, ואותם האורות עצמם נראים ב-60 ריבו דרכים, ב-60 ריבו של ישראל. וזה סוד, כפטיש יפוצץ סלע. טוב, אני חושב שזה משלים את מה שלמדנו עד היום, הרמח"ל הזה. זה נותן לנו עכשיו אולי מבט קצת יותר, נקרא לו על דרך הקבלה, אבל זה בדיוק מה שלמדנו. מה שלמדנו על דרך השכל וההיגיון, זה בדיוק הדבר הזה. זה מה שקורה, במפגש בין ישראל לתורה. בבקשה, היו כאן כמה... כן, יד.
יש לי גם לשאלה של יונתן, אז אמרנו פעם שכאילו שאתה לומד בתורה, נגיד מקצוע של המעשי, כמו גמרא והלכה, והוא לא יודע את המשמעות של התורה, הוא לא יודע את הכוונה עכשיו של לומד תורה, אז יכול להיות שבעצם הוא עובד את השכל שלו, והוא...
מספק את התאווה, נגיד, השכלית שלו. ואז הוא לומד, באמת הוא מרגיש טוב עם ה... שלומד את זה, מבין סוגיות, מפתח סוגיות וזה, אבל לא מבין את זה, שאתה לשמוע את התורה. אז איך אפשר לדעת שבאמת...
שאלה טובה. הרב קוק כותב את זה, הרב כותב את הדברים בעולת ראייה. כרך בית על הפסוק, תורת השם תמימה שאומרים בזמירות של שבת, תורת השם תמימה משיבת נפש. שאדם הרבה פעמים, הוא לא שייך לתמימות, לשלמות הזאת שאנחנו מדברים עליה פה. אז הוא נהנה מכל איזה הבזק אור שהוא נפגש איתו. צודק, צודק 100%. זה כמו אדם, בוא ניקח את מה שאתה הזכרת, זה כמו אדם שלומד סוגיה בגמרא. והוא עכשיו מסדר את הסוגיה. הוא שם את השלט סדרן על היד, והוא מסדר את הסוגיה. הוא קורא את הסוגיה, שם פסיק נקודה, סימן שאלה, סימן קריאה, אחרי זה עושה טבלה, רש"י תוספות, רן רשב"א וכו'. למה? אחרי שבועיים סיים, יש לו קלסר עם טבלה, פסיק עם נקודות.
מרגיש טוב.
מרגיש טוב, ברור, כי לפני כן לא היה לו כלום, לפני כן הדף היה ריק. עכשיו הדף מלא בטבלה, אתה יודע איזה כיף זה? נכון, אבל יכול להיות שזה סך הכל, סליחה שאני אומר, טבלה יבשה. עכשיו, כמובן שבאופן סגולי, גם אם אדם רק נפגש מבחינתו, עם השכל של הדברים, באופן סגולי ודאי שיש כאן הופעת נשמה. כי הנשמה שלו ונשמת התורה נפגשות. אז גם אם, אם הצינור שלו להתחבר אל התורה הוא צינור של שכל, או אפילו צינור של תועלת, יש כאן איזושהי, נקרא לזה, יציאה לפועל של הקור האטומי הזה. יש. אבל אין מה להשוות. על זה חזן אמרו ככה. כמו שעסקנו כבר. תורה לשמה, זאת המעלה העליונה. תורה לשמה זה להוציא את הקור האטומי הזה מהכוח אל הפועל. תורה בסתמה, אדם נכנס לבית המדרש, למה אתה לומד תורה? כי כולם לומדים, בסדר, זה גם משהו. תורה שלא לשמה, הייתי אומר רגע, עצור, תורה שלא לשמה, זה לטובת אינטרס. אמן שקרא רבי, יהיה חכם, מקבל משכורת, וכו' לדעת הדרך. זה הייתי אומר, עצור, זה קרדום לחפור בו, אתה משתמש בקדוש ברוך הוא לצרכים שלך. אז אהבה אמינא שלי הייתה רגע, תורה שלא לשמה זה לא. באו חכמים, התירו לנו יותר גדול. מתוך שלא לשמה, יבוא לשמה. אבל מה קורה בתורה לקנטר, אומר נפש החיים. תורה לקנטר זה מדרגה חמורה. תורה לקנטר זה לא. כלומר, אפילו בתורה שלא לשמה, אלא לשם עצמי, באו חכמים, התירו. למה? כי חכמים אמרו ככה. למרות שאני כרגע משתמש בתורה לצרכים שלי עד רמת השכל והתענוג הנפשי, או התועלת המעשית, או התובנה השכלית, לא משנה באיזה רמה אנחנו מדברים, אנחנו מאמינים שהסגולה שנמצאת בתורה, נשמת התורה, כמו שקראת לזה, ולא שכל התורה, נשמת התורה תופיע. למה? כי זה קיים שם. הנכון שכרגע אני נפגש עם הצד החיצוני של שכל או, 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 או הרגשה או חוש או מעשה, לא משנה. אבל הנשמה קיימת, אבל יש, גם לזה יש גבול. מה הגבול? לקנטר. במילים אחרות בגמרא, תלמיד שאינו הגון. יש גבול. כלומר, במקרה שזה אינו הגון, במקרה שזה לקנטר, זה קו פרשת המים, זה לא. אז זה לקנטר, הוא לומד תורה כדי להוכיח שהתורה היא שקר. הוא לומד תורה, הוא לומד דבר השם כדי להוכיח שאין השם, חד ושלום. זה לא. כי פה, כנראה כבר הגחלים האלה כל כך מכוסות שכבר זה... אני לא אגיד חס ושלום, אתם זוכרים שדיברנו על ששת אפשרויות העבירה? אנחנו זוכרים את זה. מתעסק, אונס, שגגה, זדון, לתיאבון, לאחיס, אז הגענו למין, נכון? מין? זה כבר קרית. מין זה קרית. אז לא הייתי אומר חס ושלום שבהקשר הזה זה קרית. אבל רק בשביל להסביר, זה כבר איזשהו סוג שאתה והתורה זה כבר שני דברים. לך, תיצור איזושהי מציאות ראשונית, בראשיתית, מתאימה, מינימלית, שתוכל להיפגש עם הגחלים. אבל זה מקרה קיצוני כבר. זה כבר אינו הגון. זה כבר משהו אחר. לכן אתה צודק, לכן אנחנו, כשאנחנו לומדים גמרא, אסור לנו להסתפק במפגש שכלי עם הגמרא. אסור לנו להסתפק במפגש, הייתי אומר, של תועלת מעשית מהגמרא. בואו נחזור למה שהרב צוקרמן אומר וחוזר ואומר כל הזמן, בשם בעל חסד לאברהם כידוע. שאדם שיש לו קושיה בגמרא, זה מראה שיש לו עבירה. אדם שיש לו קושיה בלימוד, זה מראה שיש לו עבירה. עכשיו בואו ננתח את המשפט הזה לפי מה שמענו היום. זה פשט. זה לא דורש, זה הפשט. אדם שיש לו קושייה בלימוד, זה מראה שנשמתו חסומה. כי אם נשמתו הייתה מוארת כלפי נשמת התורה, אז הוא היה פוגש, הייתה התאמה. הרי מה אמרנו? שכל האדם והתורה המשכלת אותו, בתכונה אחת נבראו. אז אם יש פתאום איזה קצר, קצר בקשר, אני לא מבין משהו, זה מראה שיש לי עבירה. זה מראה שנשמתי חסומה. אז ברוך השם קיבלנו 120 שנה כדי לשחרר חסימה. איך קוראים לה? פלומפה? פלומפה קוראים לזה. 120 שנה לשחרר את, עם הפלומפה את החסימות. זה פשט מה שחסד אברהם כותב, זה לא איזה דרשה במיסטיקה. אדם שיש לו קושייה בלימוד, יש לו עבירה. אדם שיש לו קצר בשכל, יש קצר בנשמתו לנשמת התורה. וכולנו יש לנו קצרים. בשביל אנחנו בעולם. אם לא היו קצרים, היינו מיותרים. היינו בעולם אחר. למה אתה מסתכל עליי כאילו נפלתי מהריח?
מה שאמרתי,
לא, בוא, אנחנו עשינו כמה הבדלות בין תורה לחוכמה, בין תורה למצווה.
לא, אמן.
הכל בפרופורציות, יחסית.
אמן, כאילו ששם הסגולה דיברה, ולא...
הסגולה דיברה. הסגולה התפרצה. הסגולה שרה.
זה היה לא לשמש
כתב. הסגולה שרה. זה היה, הייתי אומר ככה, זה היה לשם השם ממש, כי לא היה פה שום אינטרס אנושי. כי אם היית שואל אותם לכתוב את השירים האלה, אומרים לא. הפוך. זה כל כך לשמה הדבר הזה, ששום דבר אישי, אנושי, לא מעורב בזה. נפוך בדיוק. אלה השירים היותר עליונים, השירים האלה. כי זה לא בא מהתובנה שלי. זה לא בא מהתחושה שלי. זה בא מהנשמה שלי. הראיה שאחרי 40 שנה השכל שלי אומר טעות. בדיוק, כמו ילדים, הראיה שאחרי 40 שנה החושים שלי אומרים טעות. אבל הנשמה שלי אמרה אמת. זה ההבדל. לך תסביר את זה לאותו עיתונאי. היום התחלתי לבזבז את הזמן שלי קצת לתקשר עם אותו עיתונאי, אמרתי חבל הזמן, הוא לא יבין מה אני רוצה בכלל. לא, אבל זה מזעזע, תחשבו רגע על רעיון כזה. יש דורות, יש כאן דור, כבר לא נערים, דור שלם שגדל על זה, כתרבות, כהוויה, כמגמת חיים. אז אומרים לו, השירים האלה מטומטמים. זה מזעזע.
אה, וזה...
לא יחידי, זה לא יחידי, והיה יחידי, לא הייתי מזכיר את זה פה. זה לא יחידי, זה לא יחידי בכלל. הריאל פוליטי של היום זה לא יחידי לצרינו הרב. זה לא יחידי בכלל. ואני עוד הייתי באלם, הייתי מצפה לזה איזושהי תגובה מהקריין, מהמראיין, לא יודע, משהו. ככה עבר בשלוות נפש. 5 דקות ככה מדברים על זה. וזה נורמלי לדבר על זה ככה. אבא שלו לא יודע מוכן. לא רוצה להזכיר את שמו היום במקום אחר, הזכרתי את שמו, אולי עשיתי טוב. אבל לא משנה, זה לא אפלוני אלמוני, זה תופעה. לכן, ברוך השם, צריך לדעת במה אנחנו, עם מה אנחנו נפגשים. לכן, מה שדיברנו היום, צריך לעצור, מה שדיברנו היום זה משלים את כל מה שלמדנו ביחס לתורה. אז עכשיו אני מסכם ממש בכותרת ראשית. התורה היא סדר הכל. תורה, הוראה, מורת הגוף, מורת הנשמה, את העבר, את ההווה, את העתיד, את הכלל, את הפרט, את הרצון, את הדמיון, את השכל, כל מה שדיברנו. התורה, סדר העולם, התורה, קשר העולם. שתי המדרגות במערב, קודם כל. אחרי שהבנו את זה, שהתורה היא סדר העולם וקשר העולם, אמרנו, משה בהשכמה עלה. בהשכמה ירד. כלומר, נכון שהתורה היא סדר העולם וקשר העולם, אבל היא לא במדרגת העולם. היא במדרגה הרבה יותר עליונה מהעולם. ואז התחלנו לעסוק בסוגי היחסים בין תורה לחוכמה. החוכמה מציירת, החוכמה יוצרת. אחר כך עסקנו בקשר בין תורה למצווה. התורה שהיא אלוהי על טבעי, והמצווה היא אלוהי טבעי. אחרי זה אמרנו במהר"ל יותר עמוק מזה, שתלמוד תורה כנגד כולם. למה? כי התורה היא לא רק אלוהי על טבעי, היא גם אלוהי טבעי. אז מצד אחד יש מצווה תלמוד תורה, מצד שני תלמוד תורה הוא מעבר למצווה. והיום רק רציתי, אם אפשר לומר, להגן את זה ממקום אחר, כדי להבין מה זה לימוד תורה. כל זה לא פוגע ולא נוגע, כי הוא זה חס ושלום. ואם נתחבר גם למה שאמרנו ב... אורות התורה. הקודש שבחול הוא ודאי יותר קטן מהקודש שבקודש, כי החול חוצץ בפני הקודש. נכון? ולכן התורה וישראל הם הגילויים האמוניים של האומן הראשון, הגילויים הראשונים של האומן. זה נכון. אבל לו אנחנו היינו יכולים לבודד באופן תיאורטי את הקודש לבדו מן החול, אז הקודש הזה יותר עליון. אז אנחנו לא עושים פה תחרות מי יותר ממי, מי חשוב ממי, מה יותר. אנחנו מדברים עכשיו על ההגדרות העקרוניות. ולכן הגילוי ברמה הטבעית הוא תפקוד הגוף. ברמה טבעית ישראלית, כי הוא מצווה. ולכן המצווה אומר המהר"ל, היא חיוב. אם אין מצווה, יש חיסרון. אז מצווה קודמת לתלמוד תורה. אלא אם כן, היא לא מצווה שמוטלת עליך, ויכולה לעשות על ידי אחרים. אבל מצד המעלה, ברור שתורה היא יותר ממצווה. לכן מצווה שיכולה לעשות על ידי אחרים, תלמוד תורה דוחה אותה. כל מה שלמדנו פה. רבותיי, זה ברור מה שאנחנו עושים פה כמעט כמה, שבועיים כבר? נראה לי, שבוע וחצי. זה ברור? טוב, אולי נאמר עוד משהו מחר על העניין הזה, ונתקדם לשלב הבא. כלומר, אנחנו בעצם עכשיו, מה אנחנו בעצם עושים? עובדים על הבנת התורה ברמת החפצה, מה שקראנו. כלומר, מה ההגדרה של המושג תורה והיחסים שלה עם שאר הצדדים במציאות? לזה קראנו התורה כאובייקטיבי. עכשיו, שלב הבא שאנחנו נרצה לעסוק, זה איך התורה מתייחסת אלינו, איך אני מגלה את התורה, מה שקראנו גברה. כלומר, אחרי שאנחנו הגדרנו, הבנו, נגיד משהו, והגדרת המושג תורה, עכשיו איך אני כאדם נפגש עם התורה. איך מתורה זה נהפך לתורתו. זה השלב הבא של הלימוד. כלומר, הגדרה ראשונה, השלב הראשון, התורה כהגדרה, התורה כחפצה, השלב השני, כאובייקטיבי, השלב השני, איך התורה מתגלה בי, בנו, כסובייקטיבי, כגברה. זה בעצם השלב הבא. יכול להיות שנשלים אולי עוד משהו בנושא התורה, אם לא, אז נתקדם מחר. בסדר? יהיו דפים, אני מקווה שנספיק בבוקר לצלם. אז מי שירצה בבוקר, אני מקווה שאני אעמוד במה שאני אומר עכשיו. אני מקווה לשים את זה על השולחן שלי בערך ב-9, משהו כזה. על השולחן את הדפים של מחר. אם לא, אז ניפגש ב-5:15. יישר כוח, רבותיי.